ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ואתה יודע, יהודה, לכבוד זה שהגעת מחיפה, אז אנחנו עושים היום פעם ראשונה יוטיוב לייב ביוטיוב.
פעם
ואנחנו מקליטים פודקאסט בלייב, שאני אף פעם לא עושה את זה, אבל אנחנו לעשות את זה גם שבוע הבא. אז ברוך הבא, יהודה ישראלי.
ברוכים הנמצאים.
החבר שלי, אתה יודע, אני אומר ברוך הבא ואני מתרגש. האמת, יש לי צמרמורת, זה לא יאומן. אתה יודע, אנחנו אומנם לא נפגשים כל יום, אבל יש בינינו חברות ויחס ואהבה כזה ש... אני מרשה לעצמי להגיד את זה.
נכון.
שזה לא מובן מאליו, זה משהו שיצרנו, ואני חושב שהסיבה שזה נוצר, זה בגלל שיש לנו משהו משותף, סליחה שאני מעליב אותך. אבל מעבר לקרחת, יש לנו המשותף ששנינו עובדים מפה. ושנינו עובדים לפני שאנחנו עובדים בשביל הפרנסה, ובחרנו את הדרך שלנו, בחרנו את זה מתוך שליחות. אז אין כיף יותר גדול, ושאמרת שאתה בא לפה, לירושלים.
זה היה ברור לי שאני מספר לך שאני בא לפה כדי שניפגש. זה היה ברור לי.
ואני כל כך שמח שבאת, ואנחנו כבר יושבים כמה זמן, וזה כיף לי, והלוואי וזה תבוא יותר.
ענה הדדית, זה כיף גם לי.
אז אנחנו נתחיל לעשות את זה קבוע. ויהודה, אתה יודע, איתך אני יכול לדבר על הרבה מאוד דברים, על הרבה מאוד מאוד דברים, וגם התלבטנו, ואולי נעשה את זה, דיברנו לדבר על הגיל השלישי והכל, סך הכל, ותכף תספר לאנשים, אתה יודע, בכל זאת, צריכים לספר מה אתה עושה. אז אנחנו בחרנו לדבר על התחום של הגירושים, בגלל שגם אתה נתקל בזה, וגם אני, ותכף אתה תספר איך בכלל הגעת לזה. שזה מרתק, אבל גם אני, יוצא לי, מגיעים אליי אנשים לפני גירושים וצריכים לתכנן את הדירה, להשאיר, לא לעשות וכל מיני דברים, ותכף נבין מתי כדאי לבוא. אז אני חושב שהפודקאסט הזה הוא סופר שליחות, ומי שחס וחלילה באמת מתכנן, קודם כל אנחנו ממליצים...
או שלא מתכנן, או שנפל עליו.
אנחנו קודם כל ממליצים תמיד שלום בית, אבל אם זה כבר קורה, אז כדאי שיקשיב. ובוא תספר לי, אתה יודע, קודם נתחיל בזה שתספר לכולם מי זה יהודה, אוקיי? מכירים אותך, אבל עדיין שישמעו. ומשם נזרום ללמה אנחנו מדברים ולמה הצעת את התחום של הגירושים, ואני קפצתי על זה, למרות שברוך השם, אנחנו מאושרים בחיי נישואים. ונזרום לתוך הנושאים ונפתח לאנשים את הראש. אז מי זה יהודה ישראלי?
אז קודם כל, כמו שאמרת, באמת, זה לשמחתי, זה לא מניסיוננו.
ברוך השם.
ואני יועץ כלכלי, יועץ פיננסי ויועץ משכנתאות. ולמדתי בחיים, כשהייתי בהייטק, בסיבוב הקודם, מה שנקרא, בנגלה הקודמת, שברגע שמתמחים במשהו, אז מביאים יותר תועלת. כי לומדים אותו לעומק ולומדים אותו בצורה יסודית. ומכיוון שאני גם מגשר גירושין, למדתי ועשיתי גישורים עם כולל הסדרים וכדומה, הבנתי שפה אני יכול לתרום, כי אנשים נמצאים בשיא הבלבלה שלהם, הם נמצאים בשיא הלחץ, ואין להם מי שיעזור להם. האנשים שנמצאים שם, שזה יכול להיות עורך דין או מגשר, או בטח אני לא מדבר על בית המשפט, הם לא מבינים בכלכלה, הם מאוד רוצים לעזור, הם אומרים מה מקובל, אבל מה שמקובל זה לא תמיד מה שטוב לזוג. והם לא יושבים לעשות איתם תכנון כלכלי, שזה בסדר, כי זה לא עבודה שלהם. ואז אמרתי, רגע, מישהו צריך לתת להם את היד ולהוביל אותם, כי אחד הדברים שלימד אותי דווקא קולגה שלי, שי אבו, זה שצריכים להילחם על הבית.
אתה יודע שהוא היה אצלי ביום ראשון בזום נדלן.
אני יודע, בגלל זה אני גם
מזכיר. הוא גם יושב פה ויקליט איתי פודקאסט. חבר טוב.
אני בגלל זה מזכיר את זה, כי צריך לתת לו את כל הקרדיט.
מגיע לו.
והוא לימד אותי ש... על הבית, בלי קשר לגירושין, או גם כשאנשים יש להם בעיה, הוא אומר, נלחמים על הבית. אפילו הם לא גרים בו, דרך אגב. יכול להיות שנגור בדירה יותר קטנה, באיזשהו מקום יותר זול, אבל כן נלחם על הבית כדי שיש פה עניין פסיכולוגי. ומי כמוני יודע כמגשר שבקטע הגירושין 90% זה פסיכולוגיה, ולקחת בן אדם בלחץ ולהגיד לו בוא תחליט החלטות רציונליות, זה לא עובד.
אז אנחנו קצת נדבר על זה, אולי יש לי קצת דעה שונה והכל, אבל...
זה טוב שיהיה דעה שונה, כי אז יש סיור מוחות.
לא, לא, ברור. אתה יודע, סך הכל, אתה יודע, אנחנו נתקלים בכל כך הרבה זוגות. ומתי הם באים? הם באים אחרי שהכל קורה, ואחרי שכבר יש עורכי דין מעורבים, ויש הרבה, לצערנו, כאלה שמחממי גזרה, אתה יודע, שרוצים למשוך
ולהריב. רוצים את טובתם, מה שנקרא.
כן. ויש גם הרבה התערבויות מסביב. היום כולם יועצים, וכולם... כולם אומרים מה לעשות, וכל אחד דוחף את האף שלו, ואיחוד אם היה שם כל מיני... אתה יודע מה? גם אם נלך על המקרים הנוראים של בגידה והכל וכעסת, לפעמים זה פרידה שהיא נובעת מחוסר התאמה. יש בגידות, יש מקרים של בגידות או כל מיני דברים כאלה, או רמאויות, שאז יש הרבה יותר אמוציות מחוברות, ואני חושב שבכל המקרים האלה, אנשים צריכים להיות חכמים ולעשות את הדברים שבסוף יישאר להם יותר, בגלל שאחרת הם מפרנסים את עורכי דין ואת רשויות המיסים. אז בוא נצא לדרך.
אני אגיד עוד נקודה אחת לגבי האחרי זה. אחרי זה אין חרטה, וזה צריך לזכור את זה. בניגוד לזה שאם קנינו טלוויזיה והיא לא בדיוק טובה ועשינו איזשהו נזק קטן של 3,000, 4,000 שקל, לא קרה שום... קנינו טלוויזיה ב-10,000, בסדר. פה... אנחנו לוקחים משפחה, מחלקים אותה לשניים, אוקיי? כל צד צריך להסתדר עם הכלכלה הזאת, היא החדשה, ואי אפשר לבוא לשופט אחרי זה תשנה את החוקים. אין. בטח לא בחלוקת רכוש, שעליו אנחנו נדבר, כי זה גם קשור לדברים שאתה עוסק בהם בדירות. אין פה אחרי זה, אם לא תוכח, ברוב הזוגות אין רמאות ואין הסתרה, למרות שאנחנו נדבר גם על זה, אבל ברוב הזוגות זה הולך מה שנקרא חלק. העובדות ידועות, כולם יודעים הכל. הם לא יכולים להגיד לשופט אחרי זה תשנה את זה, לא הבנתי טוב. אין, לא הבנתי טוב. וזה הנקודה החשובה. זה כרטיס לכיוון אחד, שאם פספסים אותו, אז זה פספוס, מה שנקרא, ארוך טווח. ומי שסובל אחרי זה הילדים, וגם אותו בן או בת זוג.
אז אתה יודע, אני דווקא רוצה ללכת מהסוף. אתה יודע, לא לפי הסדר. ואתה אמרת משהו שהקפיץ אותי במחשבה.
מעולה.
ואתה אמרת נלחמים על הבית, ואמרת שישי אבו אמר שנלחמים על הבית. ואני רוצה לשאול אותך, האם באמת, אם יש לנו עכשיו בית משותף?
נלחמים זה לא נלחמים ביניהם. נלחמים שישאר בית לאחד מהם, לא משנה למי.
אז אני רוצה להבין.
שאלה, תורי תמיד שאלה טובה.
לא.
צריכה תמיד השאלות טובות.
אנחנו למדנו...
לא נלחמים אחד עם השני.
אוקיי.
נלחמים לא להפסיד את הבית, כי יש פה את הביטחון הפסיכולוגי בישראל.
עכשיו תיקנת.
זה הבהרתי, זה נהדר, טוב ששאלת. בישראל אנחנו יודעים שאנחנו אין דירות להשכרה. אנחנו, כאילו, הבית אצלנו זה משהו פסיכולוגי עמוק, אוקיי? נכון, לא נכון, זה לא דיון כרגע. וכשמישהו נשאר בלי בית, הוא מרגיש כאילו ערום, ממש ברמות האלה.
אז בוא ננתח את זה. זוג עומד לפני גירושים, או מתגרש.
אוקיי.
יש דירה משותפת, יש, אתה יודע מה? בוא עזוב את המשכנתא, יש לנו בית שווה 2 מיליון שקל בלי משכנתא.
אוקיי.
האם חובה להילחם על הבית הזה, אני אקח, אתה תיקח?
לא, התכוונתי למלחמה אחרת לחלוטין.
אז בוא תסביר.
אני רוצה שבסוף, וזה לא משנה אם אני כרגע עובד רק עם אחד הצדדים או עם שניהם, בסוף שניהם יהיה להם דירה.
לא תמיד אפשר.
אז בגלל זה אנחנו יושבים מראש.
יכול להיות סיטואציה.
שאין מספיק כסף.
יכול להיות שאנחנו עכשיו קנינו דירה להשקעה, או דירה למגורים. לקחנו, נגיד בוא נלך סתם תיאוריה של, אמרנו 2 מיליון, בוא נלך אז מצב של מינפנו את זה, אנחנו שמנו 0.5 מיליון, ולקחנו 1.5 מיליון וקנינו את הדירה. אנחנו עכשיו סך הכל 5 שנים, נגיד אחרי הקנייה, בקנייה עדיין חברים, נכון? ועדיין המשכנתא היא, אנחנו ל-30 שנה, אנחנו עדיין ב1.5 מיליון משכנתא, אם לא, נגיד שככה, זאת אומרת שיש 500,000 שקל. 500,000 שקל, אם אחרי המחירה אנחנו מתחלקים בהם חצי-חצי, פוק. אז אנחנו יכולים לקנות, ואנחנו נגיד גרים בפתח תקווה, או בחולון, אנחנו אולי יכולים לקנות התחלה של דירה להשקעה, עוד פעם, ואתה יודע את זה יותר טוב ממני, בגלל שאתה גם יועץ משכנתאות, תלוי מה אנחנו מכניסים, ותלוי מה, איפה זה עומד, כן? הרי, אתה יודע, ברגע שאנחנו הופכים להיות יחידנים, והמשכורת שלנו, נגיד 10,000 שקל, לא, 5,000, 7,000, 8,000 שקל, לא תמיד ייתנו לנו משכנתא, אז מה אנחנו עושים נכון?
קודם כל, הנכון הוא לבוא מראש, כי כשבאים מראש, אין לחץ. הבעיה בגירושין, כמו שאני רואה אותה, זה שאנשים מגיעים לדקה ה-90. ואז העורך דין או מגשר, לא משנה, אומר להם, חבר'ה, השופט רוצה להכריע, מה אתם החלטתם? אוקיי? הוא לא לוחץ אותם, זה המציאות. שוב פעם, הוא לא מבין בכלכלה. ואז הם פתאום צריכים להחליט בדקה ה-90. ואני אומר, לא, תבואו מראש. יכולים גם לבוא שני בני הזוג. תבואו מראש. נבין את אבני המשחק, שזה יכול להיות גם קרנות השתלמות מסביב במשכנתאות והדירה, והדירה להשקעה וכדומה. ויש כל כך הרבה פתרונות, ובואו נדבר על כמה מהם. אחד זה באמת למכור לחלק את הכסף חצי-חצי. לפעמים זה לא מתאים. אז אולי אחד יישאר בדירה ונשביח ככה את הערך, עדיין נעשה הפרדה רכושית, עורכי הדין יודעים בדיוק איך לעשות את זה. שוב פעם, בקטע המשפטי אני אומר לאנשים, תפסיקו לדאוג. אני אזרוק את המילה ועורך דין ידע להשלים אותה משפטית, והוא יעשה הסכם שינעל את הצד השני. אין בעיות פה, אוקיי? בדירות, ברכוש, אין בעיה. בחשבונות בנק זה דיון אחר, זה נדון אחר כך. ברכוש אין בעיה לדאוג לשני הצדדים, לדאוג להשבחה. ואז תמכרו את זה רק עוד כמה שנים, תגורו בינתיים בסחירות, במילה אתם יכולים לגור בסחירות.
או שמה שעושים לפעמים, זה שאם
נגיד... או שזה לוקח את הדירה הרזה ואת הדירה להשכרה.
עכשיו נתקלתי בזוג, או לא בזוג, אני הכרתי את אחד מהם, את הבעל, שהשאיר את הדירה לילדים ולאשתו עד שהם יגיעו לגיל 18-21,
כן.
וביום שהם הגיעו לגיל 21, הם הוציאו את הדירה למחירה.
יפה.
אוקיי? אז בינתיים היה שם...
איך הם הגיעו לזה? כי הם דיברו. מישהו גם יכול להיות שנתן להם את ההצעה הטובה הזאת, כן? אבל הם קודם כל לא היו בלחץ. הם לא חיכו לדקה ה-90 בבית המשפט, שבו, טוב, תחליטו, השופט רוצה לדעת מה לכתוב. והוא צודק השופט, הוא לא רוצה להתערב. הוא לא רוצה להוציא את זה למישהו שימכור את זה
אז בוא נגיד לאנשים... בוא נגיד לאנשים דבר מאוד חשוב. נכון, נכון, ובמיוחד במקרים קיצוניים, שיש פה אמוציות, ובייחוד אם זה ריב גדול, ועם גידות, וכל הדברים חס וחלילה, אז האמוציות הן מאוד מאוד חזקות. אנשים, אתה אומר לאנשים, אוקיי, כבר החלטתם להתגרש, החלטתם להתגרש, אתם כבר שונאים אחד את השני, כן? כועסים, קחו אוויר, תחשבו שבעצם יש לכם גם עתיד, יש לכם גם ילדים. הרי מי שנפגע הכי הרבה זה הילדים, אבל זה לא הפודקאסט שלנו, אוקיי? תדברו. עכשיו, אם הם לא מדברים, קשה להם, לא יכולים לשבת אחד מול השני.
ידברו דרך היועץ הכלכלי, או ידברו דרך המגשר או העורך דין. אפשר לדבר גם בעקיפין, אבל חייבים לדבר ולתכנן מראש. אני יכול תמיד לדבר פעם עם זה ופעם עם זה.
אז אני רוצה ללכת איתך לזה. יש ריב. איך בוחרים מגשר? איך עכשיו, כן, איך עכשיו מוצאים מישהו שאנחנו, אתה יודע מה, ואני אגיד לך, ויסלחו לי עורכי הדין, אני מעדיף את המגשר, אני מעדיף את מישהו שבא לנסות לפתור, לא, שלא יבוא להציל את החיי נישואים, אני מציע קודם כל לנסות, כן?
תמיד.
אבל יש מצבים שזה עבוד.
אפשר תמיד לעשות הסדר.
אבל אני אומר, אנחנו כבר שם, איך אנחנו בוחרים מגשר? איך אנחנו רוצים, אומר הבן זוג, אני רוצה את יהודה, היא אומרת, היא רוצה את חיים, איך בוחרים...
במציאות מה שהם עושים זה הם פיזית נפגשים עם שני המגשרים ורואים אם יש להם יותר חיבור. גילוי נאות, מגשר אסור לו להכיר את אחד הצדדים, אסור לו לתת שירות לאחד הצדדים, זה קצת פי תקנות בית המשפט, כן? זאת אומרת, זה חייב להיות מישהו באמת ניטרלי. הם יבדקו אותו מבחינה מקצועית, יקבלו עליו המלצות ולפי זה הם יחליטו. עדיין, רוב המגשרים, הטובים, אני מדבר בכוונה על הטובים, הם לא מבינים בכלכלה. זה לא עבודה שלהם.
אז אתה אומר, שנכנסת לתהליך, תבדוק מה הרקע של המגשר.
לא, אני אומר משהו אחר. מכיוון שרוב המגשרים הם לא כלכלנים, תעבדו עם המגשרים שאתם מוצאים חן ביניכם, אני לא באתי פה למכור שירותי גישור. תעבדו עם המגשר שטוב לכם, או מגשרת, אוקיי? שאתם מאמינים בהם והם עושים את העבודה הטובה, כי ראיתם או כי שמעתם מחברים וכדומה, תיקחו יועץ כלכלי שיעזור לכם לסדר את זה בצורה נכונה. לשניכם אפילו, או לאחד הצדדים, זה כבר החלטה אם הם אותו יועץ משותף לשניהם. ברוב המקרים, אני לא אכנס לפינות כי אני לא משפטן ואני לא רוצה להיכנס למשהו שאני עושה, ברוב המקרים זה יחולק הרי חצי חצי, אוקיי? זאת אומרת, ברוב התיקים, כולל גם תיקי בגידה, עד כמה שאני יודע. זאת אומרת, כי זה לא סיבה לקחת כסף.
לא, אנחנו גם לא מתייחסים לחלקים, אנחנו מתייחסים על העקרונות.
הרוב, ברוב המקרים, זה חצי-חצי. אלא אם כן יש הסכם ממון או כאלה דברים, שוב, אז עורך דין יטפל בזה. בגלל זה גם טוב שיש עורך דין איך קוראים זה? שיש עורך דין בתמונה, שגם מלווה את הצדדים, אוקיי? אני לא בא להחליף אותו. אבל ברגע שיש מישהו שחושב כלכלית, שהחשיבה הזאת יכולה להיות גם חשיבה לצורך קניית בית וגם לחיי היום-יום, והוא מארגן את האבנים האלה של הכסף ואומר איך כל אחד מהם מוציא את המקסימום, אז הם יוציאו בסוף את המקסימום. כי בסוף המריבה, אחרי שיהיה חתום להם הסדר או פסק דין, זה לא משנה מה יהיה כתוב, גם הסדר הולך אחרי זה להיות פסק דין, בית משפט, הם יצטרכו לחיות, יצטרכו להוציא את הכרטיס אשראי, יצטרכו לתת את החשבון עוש לחשמל. זה לא מפסיק, אוקיי? די מריבות. ודווקא לצאת החוצה, ללכת למישהו אובייקטיבי, בדיוק כמו שהם הלכו למגשר, כי הם רבו והם לא הבינו, אז הלכו למגשר.
אבל אני רוצה לקחת אותך לעוד מקום. אתה יודע, הגיע אליי, מגיעים אליי מדי פעם לפני הגירושים, להתכונן, וזה הכי חכמים. הגיע אליי מישהי, מאוד נחמדה, שהיא עמדה לפני גירושים. ובשיחה איתה, ובלי קטע כלכלי בכלל, בכל פעם שדיברתי איתה על הדירה, אני הרי מסתכל, אני קורא גם שפת גוף, היה לה אביטות בגוף. היה לה רע בדירה. עברה שם טראומה. אני יכול לספר לך, אני סיפרתי את זה בלא מעט פודקאסטים ושידורים, שאנחנו, יש את האגדות האלה שקונים ממתגרשים וקונים יותר זול, זה כל אלה שמספרים את הסיפורים. שחיפשנו דירה לבת שלי, אז הלכנו לראות דירה של זוג שהתגרש. נכנסנו לבית, היה ברור שהיה שם גירושים קשים. אתה ראית את הקירות, הבנת שלא הורידו את התמונות, אלא תלשו את התמונות. ראית גם את מה שהיה על הרצפה. הגיעה האישה, היא נכנסה לדירה, ראית כאב בפנים. ואם היא הייתה צריכה לקנות את החלק שלה בדירה, יש שם אמוציות. הרי אנחנו מכירים את זה גם להבדיל במקרים שנפטר אחד מבני הזוג. השאלה, אם אנחנו מסתכלים רק על ההיבטים הכלכליים, אנחנו מסתכלים, אתה יודע, יש לפעמים היבטים של נקמה, זאת אומרת, איך אנחנו מתכננים אם אנחנו קונים את הדירה?
תראה, כשבן אדם רע לו והוא לא רוצה לקנות את הדירה, אנחנו ניקח אותו לדירה אחרת, זה ברור. אין פה, היועץ הוא רק מאיר דרכים. אני תמיד אומר שאני מאיר באלף, כן? אני מאיר דרכים. אם לבן אדם זה לא מתאים, הוא לא ילך בדרך הזו. נקודה. זה תמיד נכון לך, אגב, לא קשור לגירושים לך, אוקיי? אם לזוג רע בדירה, אז עושים הפרדת כוחות וכל אחד יקנה דירה אחרת. לא ניקח את כל הכסף ונקנה ביחד דירה אחרת, כי זה כבר לא הגיוני, גם מיסויית יש פה בעיה. אגב גירושין זה רק יכול להיות בדירה פעם אחת, אפשר לנסות זה פעמיים. אז אם הם הולכים, אם היא או הוא נשארים בדירה ומתכוונים לעבור דירה, זה לא ילך, זה רק בדירה המקורית. אוקיי? כי צריך לחשוב גם מיסויית, וכמו שאמרת מקודם, אנחנו לא רוצים להפסיד הרבה כסף. אם הם רוצים להישאר בדירה, ועם כל הכאב עדיין, זה המקום שהילדים רגילים, זה הסביבה שהילדים רגילים, הבתי ספר שלהם. אז אנחנו, מה שנקרא, נלחם להשאיר אותם בדירה, בצורה הזאת. אוקיי?
טוב. אז אתה יודע, דירה זה לא הכל. דירה זה לא הכל.
נכון.
ואנחנו צריכים להגיד כאן משהו. ואנשים צריכים לשים לב, וזה בקטע זה גם התחום שלך. לפעמים זה לא נכון לקנות את הדירה בגלל שאנחנו לא יודעים לעמוד בכלכלית. אנחנו לא יודעים לקנות אותה. במקרה הזה למשל, הרי אם עכשיו הייתה עסקה נגיד אמרנו את השני מיליון עם המיליון וחצי, ולמעשה אם אנחנו מסתכלים, המשכנתא היא מיליון וחצי, נכון? שזה 750 שלי, ואני צריך לקנות ממך את היתרה, אבל אני צריך לשלם לבד מיליון וחצי. ועוד יש לי לשלם לך גם את ה-250 שזה החלק שלך. אז אדם צריך לבדוק שהעסקה היא חכמה כלכלית בשבילו, שהוא עומד בה, שהוא יכול לעמוד בה, ולא תמיד זה קורה. אז צריכים עוד פעם להסתכל על העסקאות האלה בצורות מאוד נכונות, ולעשות את זה שלא להסתכל רק אמוציות או דברים כאלה, אלא גם לחשוב, ולא סתם אמרת שצריך את היועץ הכלכלי.
בגלל זה בעצם מה שעושים לפני זה, כשהם באים בזמן, שזה מראש ובלי לחץ, בודקים את ההתנהלות של המשפחה על מה היא מוציאה את הכסף. כי זה בעצם מה שימשיך גם אחרי זה. הם ימשיכו באותם חוגים, ימשיכו באותם הליכות לסרטים או קונצרטים או דברים כאלה. והם בודקים איך זה עובר לאחרי הגירושים עם הפחות הכנסות, ואם זה הצד של האישה או הגבר, תלוי היום כבר, המזונות יכולים לנוע לשני הכיוונים. ואם אפשר להלביש על זה משכנתה, אז מלבישים על זה משכנתה. ואם אי אפשר, אז זה יהיה בסחירות. אז נראה כמה סחירות. ומה זה אומר עליי? זה גם עוד פעם, זה יגיד, זה ייתן לעורך דין, רגע, הם הולכים לעבור עיר? רגע, מה יהיה המרחק ביניהם? זאת אומרת, זה הולך לעזור גם לעורך דין, במה הוא הולך, או למגשר, כן? באיזה פתרונות הם הולכים לסגור בחדר הגישור? כי אולי שניהם לא מסוגלים לשלם באותה עיר. זה מקרים שהיו לי, כן? אז הם יחליטו ביחד שהם עוברים לעיר אחרת. אז צריך לדון על זה, כי אחר כך זה יהיה מריבות, ככה זה לא מריבות, זה ישר בדיון. יש בגישור, אני מדבר על גישור כי זה יותר נוח לי, בהרבה פעמים אנחנו כותבים, כמה קילומטר האבא או אמא יכולים להתרחק. למה להתרחק? אולי הם יעברו ביחד. אם הם ידעו מראש, אז הם יקבעו מראש דבר שטוב לשניהם. הרי בסך הכל שניהם רוצים לא להיות בלחץ. שניהם לא רוצים שיכריחו אותם לחתום על הסדר לא טוב. ולכן כאילו ההסתכלות מראש יכולה לתת את הפתרון המלא. דירה זה באמת כמו שאמרת, רק ריבוע אחד בפאזל.
ושהולכים לקראת גירושים, האם לבוא שני בני הזוג או לקחת רק אחד?
זה תלוי בשיח בין בני הזוג, אוקיי? אפשר לעבוד עם שני בני הזוג גם כשהם לא בחדר, אבל זה הרבה יותר קל, כי אז בעצם אנחנו יכולים להראות גם, זה מרגיע, כי אם אני בעצם עובד עם שני בני הזוג, אני מראה להם את הטבלאות, הם רואים שהצד השני, מה שנקרא, לא הרוויח יותר. וזה במיוחד לאלה שבאו להנקמה. אלה שלא באו להנקמה, זה בכלל ישמח אותם ששני הצדדים הם די מאוזנים. וזה מניסיון, אני אומר לכם, כי עשיתי את זה. עשיתי את זה בתור מגשר, אבל היה לי שם במגבלות, כי בתור מגשר אסור לך לתת ייעוץ כלכלי. אבל כשהם ראו את זה, כשהצד השני לא מרוויח, זה הוריד רמת הקונפליקט, כי בסדר, אז הוא לא מרוויח עליי, או היא לא מרוויחה עליי, בואו נראה איך אנחנו ממשיכים הלאה ומסכימים. זאת אומרת, המגשר או עורך דין יכולים לראות את התמונה האמיתית, וגם לתת להם את הכלים לרדת מהעץ. עכשיו, אני אתן את הכיוון ההפוך. היה לי עכשיו זוג שהזמינו אותי רק בתור יועץ כלכלי. ואני לאט לאט אפתח את זה כדי שתבינו את האבסורדים שהיו בתיק הזה. ובני הזוג החליטו לפני שהם הגיעו למגשרת, שהיא מגשרת מדהימה, לפני שהם החליטו למגשרת, שכל אחד מקבל תקציב חודשי של 10,000 שקל. אוקיי? הבעל לא עמד בזה והוציא 14. כשהמגשרת מדברת איתי, אז הלכתי, ישבתי איתו, בדקנו את כל הדברים, קיבלתי את כל הנתונים, ואמרתי לה, תקשיבי, הבן אדם לא מבזבז. אין שם בזבוזים. אפילו נגיד שהוא היה נוסע למשפחה שלו בחוץ לארץ פעם בשנה, אז הוא היה גר אצלהם, כאילו זה טיסה וזהו. מונית לשדה התעופה אולי, כאילו זהו. היא אומרת לי, בשיא התמימות, אבל 14,000 שקל? משפחות חיות מהסכום הזה. אני אומר לה, נכון, את צודקת, אבל בואי לא נשכח שני דברים. א', הבן אדם בן 80, מה שנקרא, כמה הוא יחיות? 25 שנה? אני בחיי, אני לוקח אותו אפילו מה שנקרא גבוה.
היום כבר חיים 120.
40 שנה? לא, לא יהיה 40 שנה, אנחנו כולנו יודעים את זה, אבל היותר חמור.
אתה יודע, למה רוצים למות בגיל 119? שיכתבו, מת טרם זמנו. בואו נמשיך.
הלוואי, מאחל לכולם. בעזרת השם. העיקר זה בבריאות מלאה, זה
מה שחשוב. אמן, אמן, אמן. רק בבריאות מלאה.
הבן אדם, אתה מדבר על בבריאות מלאה, הבן אדם היה נוסע על אופניים כדי לחסוך כסף של הדלק, של האוטו שישב ליד הבית, שלא יבזבז דלק. בגיל 80 נוסע על אופניים, אני אמרת לו שהוא לא, חסר אחריות. יש לו בנות, יש לו נכדים, לא ככה. החבר'ה האלה יושבים על חתיכת נדלן מאוד כבד. אני לא אזרוק פה את המספרים בשידור, אבל הרבה כסף. מה הקמצנות הזאת? סליחה, צריכים לחיות, אנשים גם צריכים לחיות. אני לא בא מהכיוון של, וואלה, לקצמצם, לצמצם, לצמצם. שכחתי מזה כבר מזמן. אם יש אפשרות, אני אומר, לא, תעלו דווקא. עכשיו, 14,000 שקל, זה לא, זה, אין, הוא לא התפרע שם. לא הלך עם מסעדות, לא הלך להופעות רוק בגולדן רינג, כן? ולפעמים אנחנו, כשאנחנו נכנסים לתפקיד שלנו, אנחנו דווקא אומרים, לא, תוציאו יותר, כי חיים פעם אחת? לא, מתים פעם אחת, צריכים לחיות כל יום מחדש.
כן, אבל אתה יודע, אני רוצה ללכת מפה, למשהו מאוד חשוב. אתה יודע, בדרך כלל, אצל בני זוג, אחד יותר בקי בהתנהלות הכספית, והשני פחות. בדרך כלל, גם אם שניהם בקיים בכל הנושא ההתנהלות הכלכלית, ואתה אומר על 14, אז אני לוקח רגע מקום, אנשים לא מבינים מה קורה אחרי הגירושים. הם לא מבינים שפתאום יש שתי ארנונות, שני חשמל, שני מים, שני אוטו, הכל
שני שכר דירה
ושני חלב ושני הכל מתחלק.
נכון.
יש פתאום החיים עולים אחרת. ואני אומר, זה התנהלות כלכלית משפחתית אחרת, כאשר בהרבה מאוד מהמקרים אנשים שלא נגעו בזה כל החיים פתאום מאבדים את הראש. והשאלה, קודם כל באופן עקרוני, האם זה נכון שאנשים לא נכנסים להתנהלות הכספית תוך כדי חיים? ואיך, אם, בסדר, זה מתאים, כן, לפעמים אני עסוק, האישה עסוקה בלנהל את הבית, הרי בסוף הם מנהלות ואת המטבח ואת הילדים וגם עובדת קריירה, אנחנו יודעים שאנחנו פחות יעילים בתוך המשפחה. איך הבן זוג או שני בני הזוג מתכוננים למצב כזה שהם לא ימצאו את עצמם פתאום בלי כסף להתנהל בחיים?
אוקיי, אז אני אתחיל דווקא ממשפחה שלא בגירושין. בניסיון שלי, 100% מהמשפחות, 100%, גם הבעל, גם האישה, ברגע שידעו את העובדות, ידעו לקבל החלטות נכונות. כאילו, הם הגיעו אליי כי הם לא ראו את העובדות. לפעמים שניהם לא, דרך אגב. נכון שתמיד יש אחד שמנהל יותר אקטיבית, אבל לא תמיד אומר שהוא מבין בזה. זאת אומרת, אחד מבני הזוג לא מנהל אקטיבית, זה בסדר, הוא עדיין צריך לדעת העובדות. הוא עדיין צריך להיות מחובר לעובדות. לא, זה בסדר, זה זז שמה.
כן.
הוא עדיין צריך להיות מחובר לעובדות. אם הוא לא מחובר לעובדות, אז הוא מנהל הבנק יעצור אותו, מה שנקרא, אם לא בחודש הראשון, אז בחודש החמישי. כי בדרך כלל בתחילה נוצר קצת עודף בחשבון, אז הם לא שמים לב. אנחנו צריכים להתכונן ולהבין מה העובדות, ועם זה להתקדם קדימה. ולכן גם מומלץ לך, אגב, שחיים בשולם ולא גירושים, לדעת לפחות העובדות. לא חייבים לנהל קבוע, לנהל בתכלס, כן? כי סתם, בן זוג יכול להיעלם יום אחד.
מה זה עובדות? תגיד לי מה זה עובדות.
כמה אנחנו מוציאים לחודש? הדבר הכי בסיסי. כמה משפחה מוציאה לחודש? זרקתי 14, כי משפחה היום בישראל צריכה לפחות, משפחה עם 3 ילדים, צריכה 25,000 שקל בשביל לחיות, אוקיי? היה לנו בדיוק זום לפני יומיים באיגוד היועצים, ואמרו לי עוד שאני מגזים כלפי מטה, בסדר? אז אני אומר, 25,000 שקל. מי שחיים פחות, אפשר לחיות עם פחות, אבל זה כבר מתחילים לחתוך בבשר החי, ואז באמת צריכים מישהו שיעזור בסדרי עדיפויות. ברגע שכמו שאמרת, אנחנו מחלקים את זה לחצי, זה לא יורד ל-12.5. זה יהיה ב-16-18.
זה מה שרציתי להדגיש.
ולכן, זה הולך לכיוון הזה, כי הוא מאוד חשוב. זה יהיה כבר ב-16-18, אולי אפילו 20, כי השני בתים עולים, החשמל עולה, השכר דירה עולה, החימום עולה, הדברים האלה עולים, האוטו עולה כשהוא עומד ליד הבית גם כן.
אני רוצה לתמוך במה שאמרת, ואנחנו לא כאן מתעסקים בכלכלת משפחה, למרות שזה חלק מהמומחיות שלך. אני בייעוצים שאני עושה, ואני שואל, מה נשאר לכם בסוף החודש? אני לא נכנס לפירוט, אני לא יועץ כלכלת משפחה, אבל מה נשאר לכם בסוף החודש? ואנשים לא יודעים לענות לי. והם לא יודעים לענות בגלל שהם לא חיים את זה. הם לא חיים את זה. וכאן אתה אמרת משהו, אתה יודע שאני נפלתי עם העסק, זה ימחיש את מה שאתה אומר. כשאני נפלתי עם העסק, למרות שלא רציתי למכור את הבית, אשתי אמרה לי תמכור, אני לא רציתי. הגיעה לפה חברה שלנו מתווכת. ואמרה, כאילו, אמרנו, אם היא תיתן הצעה כזאת שלא אפשר לסרב, אולי נעשה צעד. אבל לא התכוונו. והיא אומרת לי, תוך כדי ככה שאנחנו מסתובבים פה בבית, היא אומרת לי, תגיד לי, הילדים יודעים שנפלת עם העסק? הם יודעים את המצב? היא אומרת, אנחנו נפלנו ולא אמרנו לילדים שלא ידאגו. אמרתי לה, סליחה? הילדים שלי היו רגילים לרווחה, רגילים להתנהלות, רגילים להוצאות. אמרתי להם, איך הילדים ידעו איך להתנהג?
נכון.
איך הילדים ידעו אם הם יכולים לבקש נעליים פומה או זה, אם הם יודעים...
שהכל בסדר.
שבעצם אנחנו עכשיו במצוקה כלכלית. הם חייבים לדעת. אני כינסתי את הילדים ואמרתי להם, ילדים, זה מצבנו. אנחנו לא רעבים, אנחנו יהיה כסף לאוכל וזה, אבל למשל, אנחנו נשנה הרגלים, אנחנו נקנה פחות בגדים, אנחנו נקנה, כן? אנחנו נלך לבקש הנחה בבית ספר, אתם צריכים לדעת מה קורה. וזה כל כך חשוב מה שאמרת, שגם אם לא יורדים לרזולוציה של המספרים...
אסור, כי זה יבלבל אותם.
לדעת את המצב.
נכון.
צריך לדעת את המצב. למשל, אשתי, היא מעדיפה לא להיכנס למספרים, אבל היא רוצה לדעת את המצב. האם אנחנו יכולים החודש לקנות, האם... אז אני מעדכן אותה, הרי יש לנו, אנחנו עצמאים, יש לנו חודשים יותר טובים, יש לנו חודשים פחות טובים, אבל חייבים להיות בפתיחות. ועוד משהו, שאנשים באים אליי לייעוץ לרכישת דירה, אני אומר, תבוא עם הבת זוג. עשיתי ייעוץ כזה אתמול, ואומרים, רגע, אבל האישה לא מעניין אותה. היא לא רוצה להיות בעניינים. לא, 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 לא. שלא תהיה בעניינים. שלא תהיה בעניינים. אבל ברגע שהיא יודעת, היא גם יותר קל לה לסמוך עליך, ויותר נוח לה. גם אם היא סומכת עליך ב-100%, אמרת, ידע זה עוצמה.
ידע זה כוח, חד משמעית.
אז אני אומר, אתה בלעת את זה כאילו כמשפט פנימי, למה זה טבעי, אז זה בדרך לבנייה של הזה. אז עוד פעם אמרת גם נכון שההוצאות גדלות בכל צד, בגלל שפתאום הכל כפול.
נכון.
נכון? אז עכשיו, ואנחנו נזכור שגם המשכורות לא שוות. המשכורות לא תמיד שוות בין בני הזוג, למרות שאתמול הייתי בזוג שהם בדיוק מרוויחים אותו דבר. אבל צריכים לדעת איך לבנות את עצמנו, ופתאום יש גם מזונות ותלוי, אם זה החזקה של שניהם, החזקה משותפת והכל. אז בוא נתקדם. אז עכשיו יש לנו אישה, בסדר? שהיא מרוויחה 10,000 שקל, והיא... קיבלה את הירושה מקודם, היא קיבלה חצי ממה שנשאר, אתה יודע מה, בוא ניתן לה יותר. לא, ניתן לה 250,000 שקל. מה היא עושה? מה היא עושה עם הכסף הזה?
או שהיא ממנפת אותו במקום אחר ומזכירה את זה וגרה בסחירות. היא לא יכולה לקנות דירה, אוקיי? בטח לא במרכז, ב-250,000 שקל. היא יכולה לקנות דירה במקום אחר, כמו שאתה עושה, במקומות שהם קצת יותר זולים, אבל עדיין טובים. כדי, אני קורא לזה להצמיד את זה למדד הבלוקים. שואלים אותי, למה לעשות את הדברים האלה כמו שאתה עושה, נגיד בערים רחוקות יותר מתל אביב? ואני אומר ככה, חבר'ה, 250,000 שקל בבנק, כמה שיתנו לכם ריבית, זה מרחיק אתכם מהדירה. קניתם דירה אפילו הכי קטנה, אבל טובה, אבל דירה טובה, שמישהו מקצועי מצא לכם. וה-250,000 שקל האלה פתאום צמודים למדד הבלוקים. המחירים עולים, המחירים יורדים, זה צמוד לזה. קניתם 5 בלוקים. הסוחר משלם את המשכנתא, יש לכם פתאום 7 בלוקים, 8 בלוקים, 9 בלוקים, בסוף יש לכם את כל הבית.
אבל בוא נהיה אמיתיים ונזהיר את אלה שמקשיבים לנו, שיש לנו היום 250,000 שקל, שזה בעצם אומר לנו, יש לנו 200 לרכישה, יש לנו 50 להוצאות.
זה מסביב.
זאת אומרת, אנחנו יכולים לקנות דירה בגדול ב-800,000 שקל.
אין בעיה, תמיד צריך להתחיל
בקטן. שזה 600, רגע. שזה בעצם, אם דירה כזאת ב-800,000 שקל, ואנחנו לא מפצלים דירות ולא עושים טעויות, דירה כזאת מכניסה 2,500, 2,600, זאת אומרת, היא לא מכסה לנו את המשכנתא, אנחנו צריכים...
היא יכולה לחסות, 600,000, אם מי שלקח את המשכנתא הוא צעיר, 5,000 למיליון.
5,000 למיליון.
5.5, 6,000, סליחה.
זה 3,000.
אז זה 3,000.
זה 3,000, אנחנו בחוסר עם ביטוח חיים, אנחנו כמעט ב-500 שקל חוסר.
נכון.
זאת אומרת, אני אומר, צריכים לבנות את זה נכון, צריכים לבנות שזה... לא ייגע.
זה מטרה, זה לא הכרח, אני מסכים עם הדגשה
הזאת. אבל אתה צודק, חייבים לעשות את זה. חייבים לעשות את זה, כמובן בתבונה, ולראות שזה מתאים לנו והכל. חייבים לעשות את זה, איך אמרת? להצמיד את הביטחון שלנו לבלוקים, להצמיד את הכל. ואתה יודע, אני קניתי ללא מעט, בעיקר גרושות, פחות גרושים. קניתי דירות שבעצם... נכון, הם לא התפרנסו מהם, הם לא כיסו להם את המשכנתא, את הסחירות שהם נכנסו לגור בה, אבל הם נשארו בשוק הנדלן, הדירות שלהם עלו, במקרים מסוימים הם הלכו לגור בדירות האלה, אם הם החליטו לעבור עיר, תלוי איפה אנחנו גרים, והדבר הזה מאוד, אבל גם צריך להיזהר, לא להיכנס לכל דבר. היית נכנס לקרקעות, היית נכנס לכל מיני חלומות?
אתה יודע מה דעתי בנושא.
תגיד, לא, אני רוצה שישמעו.
חלומות, חלומות, מה שמפריע לי גם בקרקעות וגם בחלומות, זה שזה אולי טווח ארוך. אני אומר אולי, כי אני לא משפטן ואני לא מכיר את כל החוזים שם. רוב המקרים מציעים חלומות ולא דברים מציאותיים. היה לנו פעם שיחה, ואני מאז טיפונת שיניתי דעתי, בנושא של השקעות בחול, כי גיליתי שהשקעות בחול מחולקות לשני סוגים של השקעות. כאלה שעוברים דרך מישהו רציני, יסודי, כאילו זה הבעיה שלי. דרך אגב, כל החיפושים שלי עוד לא מצאתי מישהו שרימה, בסדר?
לא, רימה, כן מצאתי.
יש, אבל בסדר, אבל לא הרבה. הרוב פשוט לא מקצועיים, ובגלל זה הפרויקטים נופלים. יש אבל המון אחרים שהם מקצועיים. תחפשו אותם. אני נגד, כי אני... כשבאתי בהייטק, אמרו לי, אנחנו לא נביא את הפרויקטים לארץ, כי המנכ״ל צריך לקום בבוקר ולדבר עם מנהל הפרויקט ולראות את זה. אני, כמו שאני יודע בארץ, שדירה בדיזינגוף, אני יודע בדיוק מה ההבדל בינה לבין דירה בקריית ביאליק, ואני גר ליד זה, אז בגלל זה אני נותן את הדוגמה, זה לא משהו רע, לא בתור דוגמה רע, כן? אבל אני יודע בדיוק מה הפוטנציאל, ואני שלם עם זה גם יותר, ולא בונה על מישהו שאני לא יודע מה קורה שם, אז בגלל זה אני יותר מעדיף השקעות בארץ, אוקיי? איך אמר לי קרוב שלי? ביקרתי אותו פעם בלוס אנג'לס, איך הוא אומר לי? בפעם הבאה שתבוא לפה אני לא יודע בכלל אם אנחנו נגור פה, אני אומר לו למה? הוא אומר, גבולות השכונות זזות כל הזמן, ואנחנו יכול להיות שנצטרך, לא נרצה, נצטרך לעבור למקום אחר. אין לי את התחושות האלה בחול, אני לא יודע את זה, בארץ יש לי את זה, אני יודע מה זה שכונה טובה, שכונה פחות טובה, ואני יודע לעשות את זה לפי הפרופורציות של כמה שיש לי, זה ברור. ולכן אני נגד החלומות האלה, לא מה שנקרא מנדטורית, אבל כן, בתחושות אני נגד זה. ועובדה אבל שיש אנשים שמצליחים, בואו נשים דברים על השולחן, יש עדיין אנשים שמצליחים בזה.
אני רוצה להגיד לך שאתה יודע...
בקרקעות דרך אגב עוד לא מצאתי אנשים שמצליחים בזה, עוד לא מצאתי.
בוא, אנחנו, אתה יודע, גם קרקעות אנשים עשו כסף, אבל בעיקר אנחנו יודעים שבארץ זה לוחה כל מיני רוקמי חלומות. יש טובים, אנחנו לא עושים מכללות, כן? אבל הרעיון הוא לבדוק. זאת אומרת, הרעיון... וזה לא שייך לפודקאסט הזה, זה שייך לכללי, וגם היה פה חיים ברטוב שמתעסק בקרקעות, והוא אומר בעצמו, הוא הרי משווה קרקעות, הוא עורך דין, יש לו חברה, פרופרטים, הוא אומר בעצמו, תבדקו, בגלל שמכניסים לנו יותר מדי, נתונים, אתה יודע, ביום ראשון, יעלה פודקאסט, אנחנו בשידור חי, אז אנחנו יכולים לדבר, יעלה פודקאסט שחלק מהעניין זה עם מי שהקים את הוותמ"ל, ואתה יודע, אתה שומע את המשווקים שמספרים לך שהוותמ"ל שותף בעסקים, כבר סיפרתי את זה בלא מעט זה. אני אומר, צריכים, ואני אומר כאן לאנשים, אנחנו, אין החלטות שבאות סתם. זאת אומרת, אני אישית, אם גרוש או גרושה יכולים לקנות דירה בארץ להשקעה, לא מדבר על הדירות, ב-400,000 שקל בדימונה וכאלה, אלה דירות טובות, שקצת יהיה להם אוכלוסייה יותר טובה, צריכים לזכור גם שלא כל, אתה יודע מה, בוא נדבר על הגרושות בעיקר, כן? אבל גם הגרושים, זה בסדר. הם נמצאים במצב רגשי, ולהתחיל להתעסק עם כל מיני סוחרים בעייתיים, או כל מיני אנשים בסוציו-אקונומי חלשים. אז צריכים לקנות דברים יותר איכותיים, גם שיש להם פוטנציאל להשבחה.
שהקהל הוא טוב שם. שהקהל שסוחר, זו נקודה חשובה מה שאמרת.
אז אני אומר, אם אנחנו יכולים לקנות במקום כזה והתקציב מספיק, ואנחנו יודעים שהיום ב-800 זה כבר מאוד בעייתי, אז נקנה, ואני אומר, רק אם לא, ובגלל, או בזכות, שבחול יש היום, אפשר לקנות דירות יותר בזול, גם אז לא לעשות את זה כלאחר יד, אלא לחקור בעיקר, פחות על הדירה, יותר על מי שלוקח אותך לדירה. לבדוק היטב מי לוקח אותך לשם ואיך הוא מנהל את זה, ולשמוע רזומה שלו, ולקחת עורך דין שייצג אותך ויבדוק את זה מולו. אל תחסוך בדברים האלה. האנשים צריכים לזכור במיוחד האוכלוסייה הזאת, ואני מדבר במיוחד אלה, אנחנו לא פנינו לפלח שיש להם בסוף הגירושים 10 מיליון ולא 2 מיליון שהם יכולים להסתדר. אני מדבר על כרגע על החלשים, זה כל כספכם. זה כל כספכם. ותבדקו את זה, ותבדקו מי לוקח אתכם, וגם כשאתם לוקחים מלווה משקיעים או לוקחים מתווכים, תבדקו שלא, איך אומרים, דוחפים לכם איזה משהו. אז אתה יודע מה, אנחנו, אתה לא תאמין, אנחנו מתחילים להתקרב לסוף הפודקאסט, זה לא יאומן, איזה מהירות הדברים האלה עוברים. וכן, נזכיר למאזינים שלנו, שאנחנו גם עושים את זה בשידור חי, פעם ראשונה, אני פעם ראשונה עושה, ואני יכול לעשות זה רק עם חבר, בגלל שבניסויים שעשינו, היינו צריכים להתאמן. אז אני רוצה שככה, אתה יודע, כסיכום לפודקאסט, תן לנו, למי ששומע אותנו ולא עלינו הולך להתגרש, סיכום איך הוא מתארגן ומתי הוא צריך לעשות את זה, לפני או אחרי, תן סיכום כזה איך הוא מתארגן לגירושים ואיך הוא מתנהל נכון. אמרת את זה, אבל תעשה סיכום.
אז בוא נעשה סיכום. אז בשלב ראשון צריך לעשות מה שנקרא רשימת מקולת. מה יש לנו? לאסוף את כל הזה. וזה חשוב במיוחד לקהל.
תן לי דברים שצריכים להיות בתוך הרשימה.
אתה מוציא דוח אשראי, מסלקה פנסיונית, הר הביטוח, הר הכסף, ונסחי טאבו של כל הרכוש שיש לכם. אתם מפחדים שמישהו מחביא משהו? יש כבר שיטות למצוא את זה?
אני רוצה לשמוע. אני יכול לספר לך שאני עזרתי.
בנדלן זה בלשים, במקומות אחרים זה גם בלשים, והם יש להם את השיטות שלהם להביא את הנתונים, אוקיי? לפי תעודת זהות.
אני יכול לספר לך לצערי, עוד פעם, הרבה אני עבדתי מול גרושות, שהגיעה אליי גרושה, שבמקרה, היא שמעה שמועה שאולי לבעלה יש דירה, ואני התארתי את זה מתוך חיפוש בנסחים, בגלל שהיא הבינה שהוא היה מסתובב שם ומצאנו את הדירה, ואז הוא סיפר לה סיפורים על המחיר שלה, רק הוא נתקל כאן במישהו שקצת מבין במחירים יותר טוב ממנו, והצלתי לה הרבה מאוד כסף. עוד פעם, אבל זה לא התפקיד שלי. זה גם... במקרה היה לנו את המידע שהוא הסתובב באיזה מקום. אז באמת לקחת חוקר וזה, חוץ מזה, במהלך הניסויים, תבדקו כל הזמן מה יש לכם...
זה, כמו שאמרתי מקודם, אתם צריכים לדעת מה קורה. לא ייתכן שפתאום נקנתה דירה בלי שתדעו, זה המון כסף. אז או שהעלימו כסף מהשכר, או שהזיזו אותו אצלנו למקום אחר. יכול להיות שהזיזו אותו מהצד, כמו קרן השתלמות. מה הבעיה לשאול פעם בכמה שנים? כמה יש בקרן השתלמות? איפה יש? זה גם שתדעו כמה כסף יש לכם, לביטחון העצמי שלכם. בלי קשר, גם כשאנשים לא מתכנים להתגרש, הם צריכים לדעת. זה בדיוק מה שאני אומר כל הזמן.
לא, אז זה מדגיש את מה שאמרת קודם, וזה כל כך חשוב.
תהיו מעורבים.
תהיו מעורבים. זאת אומרת, גם אתה יודע, הרי מה אני אומר, שאתה קונה דירה, אתה לא רוצה ללכת כל הזמן לנהל אותה? פעם בשנה? פעם בשנה, פעם בחצי שנה, תלך לבקר בדירה. שמור, שתהיה בתמונה, שהדייר יראה אותך, תן לו יחס, תביא לו פרח, תן לו הרגשה טובה שאתם יחד, שיש גם, הוא לא לבד שם והוא לא יכול לעשות בדירה מה שהוא רוצה, אבל אתה אומר, שמור על המידע, ואתה שם לב כמה פעמים זה חוזר בפודקאסט הזה?
כל הזמן.
זה כל כך חשוב, כן? ואז, כשאתה עושה את זה, יש דברים שהם מורכבים. יש מורכבים בגירושים שזה חלוקה של הפנסיות וחלוקה של הדברים, קחו מומחים.
בגלל זה אני אומר, אנשים לא מבינים למשל שהם הגיעו לאקטואר. אקטואר חותך את זה לפי מה שאומרים לו.
תסביר לאנשים מה זה אקטואר.
אוקיי, אקטואר זה בן אדם שהוא מוסמך, אקטואריה זה לומדים את זה, זה מקצוע. זאת אומרת, אני יש לי תואר שני בכלכלה, אסור לי לעשות את זה מבחינת החוק, כי אני לא למדתי את זה. והוא יכול לקחת ולהעריך שווי של נכסים פיננסיים, בניגוד לנדלן, שזה עושה שמי. הוא לוקח את הנכסים פיננסיים, והוא יכול להגיד, רגע, אתם רוצים לקבל אותם עכשיו? נגיד פנסיה. אז הוא לוקח אותם אחורה בזמן, עושה היוון, מה שנקרא, הוא אומר, היום זה שווה כך וכך. או, אם יש לכם היום כסף, מה זה יהיה שווה בפנסיה? זה העבודה של אקטואריה. אבל אקטואר, יש לו את ה-2-3 תבניות שלו, ואם אתם רוצים משהו קצת שונה, אם יש לכם מתאים משהו שונה, וזה בדיוק המשחק עם אבני המשחק שהוא לא עושה, כי הוא לא מבין בנדלן, הוא לא לוקח את השמאות ומכניס את האקטואריה. כי זה לא החלק שלו. הוא מתעסק עם פנסיות, בנקים, חובות, אוקיי? מה קורה אם יש גם נדלן? איך אתם משחקים עם אבני המשחק? בוא, אמרת מקודם להתקזז, הזכרת את זה ככה בחצי מילה, בוא נגיד את זה. אנחנו רוצים לקזז בין בני הזוג. שוב פעם, כשאנחנו מקזזים כשהם ביחסים טובים, אז אפשר להגיד רגע, אתם רוצים ככה, אתם רוצים אחרת, זה ייקח את הבית, זה יקבל בתמורה ויקנה בית אחר. פתאום הם רואים שיש אפשרויות שלא, סליחה על הביטוי, לא דופקות אותם, שמאפשרות להם להתחיל לחיות מחדש בצורה רגועה יותר, עם האפשרות לשלם את המשכנתא, אוקיי, אז הוא לא מסדר אותי, היא לא מסדרת אותי, אני לא משלם לה יותר מדי, וואלה, בוא נמשיך הלאה. זאת אומרת, גם אקטואר, אנשים שוכחים שהוא, אקטואר זה לצורך העניין, זה כמו מחשב כיס. מה שתשימו בנתונים, זה מה שהוא יחשב לכם. אבל אולי יש נתונים אחרים, הוא לא יתחיל לחשב לכם מה קורה אם אתם קיזזתם את הקרן השתלמות עם הדירה וכדומה. אלא אם כן תגידו לו, אם תגידו לו, אז הוא ידע לחשב את זה. הוא גם לא יודע מיסים, זה צריך לבוא עורך דין מיסים. בגלל זה צריכים לקחת את כל בעלי המקצוע האלה, ומה שעושה היועץ הכלכלי בעצם, הוא עושה את האינטגרציה ומתחיל לראות איך אפשר לחתוך.
קיצור, אם אנחנו רוצים לסכם את הפרק הזה, בהערכות שלנו לגירושים, בהערכות לגירושים, לפני שאנחנו חושבים על מלחמות, וגם אם אנחנו במלחמות, בוא ניקח אוויר.
לטובתנו.
בוא ניקח אוויר, בוא נבין ששאנחנו נלחמים, רק עורכי דין מרוויחים. עכשיו, איננו לא צרה בעורכי הדין, אבל אנחנו צריכים לשרוד. אנחנו צריכים לשרוד. לפעמים צריך להיות עם ראש פתוח. ואני ראיתי המון מקרים. המון מקרים שהמלחמות היו סתם. המלחמות היו סתם, ואפשר היה לפתור, ושצריכים לזכור שבסוף יש שני בני אדם, ובסוף הייתם גם זוג, והכי גרוע, יש גם ילדים. אנחנו לא נכנסים, אתה יודע, אני עשיתי עם אדי מורר שהיא, על, אתה יודע, על בעיות של זוגות עם, עם נרקיסיזם וכל מיני דברים, היא הרי זה המומחיות שלה, אבל אז יש כל מיני דברים, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים למנוע את זה לגמרי, אבל אנחנו אומרים, אתם כועסים, אתם הולכים לא לדבר לעולמים, בסדר? אנחנו מקווים שכן.
בטוח הם ידברו כי יש ילדים, הם חייבים
לא,
לדבר.
לא, לפעמים לא, לפעמים מדברים דרך אנשים, אתה יודע, כבר יש, אתה יודע, בייחוד שיש בגידה, כן, בפגיעה והכל. אני אומר, תחשבו רגע, תעצרו, קחו הרבה מאוד אוויר, קחו הרבה מאוד אוויר, ותחשבו שאם אתם לא, תורידו טיפה את השנאה ואת הכל, או את הלהבות, בסוף תישארו בלי כלום. או שזה ייקח יותר זמן, או שהכספים שצריכים להיות לכם ילכו לאחרים, וכולם מסביב ייפגעו. ואל תתלהבו תמיד מהחבר'ה מסביב שאומרים, לא, 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 אל תוותרי לו, או אל תוותר לה,
הם בדרך כלל לא יודעים את כל העובדות בכלל.
אל תיתנו לאנשים להיכנס. אני גיליתי על בשרי ששאתה נכנס בין בני זוג, בסוף מי שנפגע זה אתה. אתה לא יודע אף מה קורה שם באמת, אתה שומע צד אחד. תנו להם לאנשים ניטרלים שיטפלו בהם. תעודדו את האנשים, אם אתם, יש לכם מקרובי משפחה שהם במצב, תעודדו אותם שילכו לגישור, שילכו לאנשים שיכולים לקחת אותם, ואמרת, שיבדקו כלכלית, שילכו לעשות את הדברים, שיהיה מישהו שיחלק את זה ביניהם. דרך אגב, זה נכון, אנחנו רוצים לדבר בפעם הבאה על ירושות. אז זה נכון גם שם, אתה יודע, אני סתם ככה אגיד לך שעשיתי פעם, באו אליי משפחה שהייתה ירושה והיה ריב על, על, על חלקות והכל, הם לא ידעו להסתדר. ואחרי שגמרו את הפגישה, ופתרתי להם את זה בצורה שהם לא האמינו, והם שילמו לי, ופתאום באתי הביתה, ואני רואה שיש לי העברה, עוד העברה, אני מקבל הודעה. אני מצלצל, אני אומר לו, תגיד לי, אתה שיקור, אתה נתת לי כסף, נתת לי כסף, לא עשה, עשה לי העברה במקום, והעברת לי עוד פעם. הוא אומר לי, צחי, אתה הצלת את המשפחה, מגיע לך עוד פעם. וסך הכל מה עשיתי? הם היו יכולים לחשוב אותו דבר, אבל הם היו אמוציונליים. אז אל תיתנו לאמוציות לשחק, תנו לאנשים חכמים שיעשו לכם את זה. וקחו בחשבון את הכל, ותחשבו את כלכלת המשפחה האישית שלכם, וקחו את האנשים שיודעים לקחת אתכם. אני צודק, יהודה. יהודה לה, אנחנו, אתה יודע, אנחנו כבר 50 דקות כמעט, 48 דקות בפודקאסט. וזה יהיה פודקאסט שיעלה היום. היום אנחנו הקלטנו, בגלל שאנחנו כבר ביוטיוב, אז אנחנו נעלה אותו היום. גם בכל הספוטיפיי וכולם, אבל מי ששמע אותנו עכשיו, יש לנו כמה צופים, כבר לא יזדקק. אני ממש ממש שמח שבאת.
גם אני.
זה, אתה יודע, תעשה את זה יותר. מזל שאתה מלמד בירושלים, אז הקדמת ועשית את זה. אז מעבר לפגישה החברית, שהיינו הרבה זמן צריכים, לפני שיכולנו לשבת ולהקליט, אתה גם בפעם הבאה שאתה עולה לירושלים, אתה מוזמן, ואנחנו נעשה עוד לייב.
בכיף.
ומי שירוויח מזה, זה אנחנו קודם כל, אבל ירוויחו מזה המאזינים שלנו. אז תודה רבה.
תודה לך, צחי.
ותודה רבה למי שצפה בלייב, ותודה רבה למי שמאזין, ואנחנו...